לחיות את החזון. עונה 3 עם דוקטור אסתר לוצאטו. פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים וחברה. מתארחת בת שבע משה.
שלום לכולם, ברוכים הבאים. אני שמחה לפתוח את העונה השלישית של הפודקאסט לחיות את החזון, כאן ברדיוס 100 FM. אני דוקטור אתי לוצאטו, אפגוש כאן מדי שבוע דמויות מרתקות שמשפיעות על החיים שלנו, החיים של כולנו. אנחנו נשמע מהם על החדשות, על הטכנולוגיות, המיזמים הגדולים שהם לוקחים בהם חלק. אתם יכולים להזין לנו במגוון פלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM. והפעם אני מארחת את בת שבע משה, יזמית עסקית וחברתית שמקיינת כיושב ראש של עמותה, יוזמות עתיד. נשמע מאוד מבטיח. אז בואי תספרי קצת על העמותה ועל הפעילות הזאת.
אוקיי, אז אני באמת משתדלת לעסוק בהרבה דברים טובים, מכהנת בכמה תפקידים חברתיים, המרכזי שבהם זה עמותת יוזמות עתיד.
שמתי יזמת אותה?
אני לא הקמתי את העמותה, הקים אותה יזם בשם ניסים בראל, אולי את מכירה, יזם הייטק, והחלפתי אותו לפני מספר חודשים כיושבת ראש, עמותה בת 8. במקביל מכהנת כמנהלת הפעילות העסקית של חברת וויקס בישראל, חברה בוועד המנהל של מכללת ספיר, של תנועת אור, של אופנים.
יש לנו הרבה על מה לדבר.
הרבה, כן. משתדלת לעשות הרבה דברים, גם במועצה ציבורית של מומנטום, אם את מכירה, ובוועדה מייצת של קמאטק, באמת עושה הרבה דברים. משתדלת לשלב בין העולמות. כן, עמותת יוזמות עתיד הוקמה אמת בתוך לתת במקור, נקראה לתת עתיד בהתחלה, כשהבינו שמעבר לזה שרוצים לתמוך במשפחות, שמשפחות באתגרים כלכליים, נגיד את זה ככה, רוצים גם לראות איך המחט זזה בטווח הרחוק ולא רק בטווח הקרוב, ובאמת אותן משפחות מצליחות לצאת ממעגל אני לא רוצה להגיד נזקקות, אבל הצורך בתמיכה.
ומה היכולות של העמותה הזאת לעשות את זה?
ואז באמת הקימו, זה התחיל כתוכנית, כשהמחשבה הייתה שבו ניקח נשים, באתגר כלכלי, במשבר כלכלי, ונלמד אותם הכל על הקמת עסק עצמאי, עסק קטן, ונלווה אותם בתהליך הקמת העסק שלהם. אחרי פיילוט של כשנה, הבינו שיש פה משהו גדול שהוא סטנדלון, עשו ספין אוט, והקימו את יוזמות עתיד. ואני אוהבת להגיד, העצמה כלכלית, כי עזרה כלכלית אפשר לתת בהרבה דרכים. העצמה כלכלית זה מצד אחד לפתור את האתגר הכלכלי האישי המשפחתי, ומצד השני לצאת מועצם, או במקרה הזה מועצמת, כי אנחנו עובדים רק עם נשים, כי יש משהו בזה
שאני... ואיך אתם עושים את העצמה הכלכלית? מה אתם בעצם עושים?
אז בעצם 1,000 ומשהו נשים מדי שנה שנכנסות לתוכנית שלנו, התוכנית היא אורכת כשנה, במהלך התוכנית במשך כמה חודשים הן עוברות קורס.
זה פריסה ארצית?
בכל הארץ. גם אונליין וגם אופליין, עד הקורונה היינו רק אופליין.
איך אתם מגיעות לנשים, הן מגיעות אליכם?
אז יש קמפיין שרץ כל הזמן, אם תעשי יוזמות עתיד בגוגל, כל הזמן את יכולה להגיש מעמדות, יש תהליך מיון די משמעותי, שהמטרה לראות אחד, האם זה מתאים לך, זה לא מתאים לכל אישה להיות עצמאית, לא לכל אחת יש את המשהו שהיא יודעת, בוא נגיד למכור או לתת בו שירות, ושתיים, לא כל אחת מתאים לה להיות עצמאית מבחינת הסקילס, זה יזמות לכל דבר. זה לא יזמות טכנולוגית, זה לא סטארט-אפים, זה יכול להיות בעולמות של עיצוב, של קונדיטוריה, של מקצועות טיפוליים, קוסמטיקה וכו' וכו'. עד כה יש לנו 6,000 נשים שהם סיימו את התוכנית, לאורך השנים.
לאן זה הביא אותם? אתם עושות מעקב?
עושים מעקב, בדיוק סיימנו לא מזמן סקר מאוד משמעותי, ענו עליו 2,000 ומשהו נשים מתוך 6,000 הבוגרות, שזה אחוזים מאוד מאוד יפים. ראינו שיש כ-75% שרידות לעסקים, צמיחה די משמעותית משנה לשנה, זה עדיין עסקים זהירים ברובם. כלומר, רוב הנשים הם עדיין one man show, one woman show במקרה הזה, אבל מפרנסות את עצמן ואת המשפחה שלהם. הרבה פעמים זה נשים שקרה משהו בחיים שלהם, אנחנו נוטים לחשוב שהקלפים מחולקים לנו ביום היוולדנו, וזה נכון הרבה פעמים, והרבה פעמים קיבלנו קלפים טובים ומשהו השתבש לאורך החיים. אז הרבה פעמים זה קורה סביב גירושים, סביב חלילה המחלה של בן זוג, סביב פיתורים, סביב אישה שיצאה משוק העבודה מוקדם מדי, והיא בת 50 ולא צריכה
לחזור. קושי מסוים.
קושי מסוים שמשפיע על המצב הכלכלי של המשפחה, וגם על הביטחון העצמי, כאילו שזה משהו מאוד מאוד משמעותי, על תחושת המסוגלות. עוברות קורס של כמה חודשים, במהלכו הם לומדות הכל על הקמת וניהול עסק, החל מהבית הפיננסי, המרקטיאלי וכדומה. מצמידים להם מנטורית שמלווה אותם לאורך כ-8 חודשים נוספים במהלך הקמת וניהול העסק שלהם. כל אחת בעולם שלה, בחלום שלה, ולאחר מכן הן ממשיכות, יש לנו מוקד תמיכה, עם אישה צריכה שנה, שנתיים, שלוש אחר כך ייעוץ, ליווי וכדומה. אז
אתם מתחברים גם לפלטפורמות קיימות, אתם יודעים לחבר אותם לגופים קיימים וכן הלאה.
אז יש הרבה שיתופי פעולה, בעיקר עם עמותות אחרות שהן בעולמות תוכן מקבילים, מאוד מאוד משתדלים, אני מאוד מאמינה באופן כללי בשיתופי פעולה, ובפרט במגזר החברתי, שזה מאוד לא פשוט. אז מנסים הרבה פעמים לעשות שיתופי פעולה, החל מאישה שהיא פונה אלינו ואנחנו חושבים שהיא מתאים למסלול תעסוקה רגילה ולא עצמאות, ואז אנחנו מפנים אותה לכל מיני ארגונים שאנחנו עובדים איתם, שיעזרו לה למצוא עבודה, כי לא מתאים לכל אחת, וחלה בנשים שהעסק שלהם גדל והן צריכות, לפעמים יש כל מיני עמותות שעוסקות בכלל במימון, בהלוואות לעסקים זהירים שלפעמים הם לא יכולים לקבל מימון מהבנקים, ועוד כל מיני שירותים אחרים שאנחנו מנסים לחבר אותם.
ואת העמותה הזאת את יודעת לחבר לעמותות אחרות, למשל הציינת כמו תנועת אור שאני מכירה אותה מטב.
אז אני מאוד משתדלת לעשות שיתופי פעולה בין כל הוורטיקל הפורטפוליו האישי שלי, בהחלט. אגב, גם בין העסקי לחברתי, למשל לקחנו אותם ליומיים בוויקס ולימדנו אותם להקים אתר לעסק שלהם. מאוד מאוד חשוב לראות את כל החיבורים. כן, בהחלט, גם בעולמות של החיבור עם קמאטק כדוגמה, כי יש לנו גם נשים חרדיות, יש לנו נשים מהמגזר הערבי. אז באמת משתדלים להיות ארגון שהוא מאוד מאוד רוחבי, ואני חושבת שבמציאות הכלכלית הנוכחית של ישראל, הצורך הוא משוגע, לא רק לאנשים ש...
למה, מה המציאות הכלכלית
המיוחדת? המחיה הולכת ומתייקרת מרגע לרגע, אי אפשר לפספס את זה, ופתאום את פוגשת סיטואציה שבה אנשים שהם אנשים נורמטיביים, שהם לא אנשים שמעולם יגדירו או יגדירו את עצמם כאנשים על גבול העוני, מוצאים את עצמם במציאות שהם מתקשים לסגור את החודש, והם צריכים לקבל החלטות על מה מבטרים, ולפעמים זה לא הוויתורים של ה-nice to have והטיסות לחו, לפעמים זה כבר נהיה ויתורים יותר ויותר קשים, ואנחנו מוצאים את עצמנו בסיטואציה לדעתי שתלך ותגדל, של משפחות שחייבות לייצר לעצמם מקור הכנסה נוסף, מלבד שני מקומות העבודה של שני בני הזוג, במקומות שבהם יש שני בני זוג. זה עולם חדש לחלוטין.
ואז מה? נעשית יוזמה פרטית כזאת
שלי? החלום שלי, המחשבה שלי, זה שאנחנו ניקח ownership על כל המהלך הזה, ונסייע למשפחות, ויש לי המון חברים כאלה, שהם אנשים סבבה, במקומות עבודה סבבה, לייצר להם עסק מהצד, במקביל למקום העבודה, שמייצר הכנסה משמעותית.
והמקומות עבודה הקבועים שלהם יקבלו את הסיטואציה הזאת?
אני חושבת שאנחנו בעולם חדש, גם הקורונה עשתה המון המון טלטלות לאיך שאנחנו מכירים את העולם,
אבל העולם חוזר לשיווי משקל.
ברמה מסוימת נכון, אבל אנשים, אתה יודע, עכשיו יש את כל הדיון על ההתפטרות השקטה, בסדר, זה סתם כותרות. אבל המציאות היא שאנשים הרבה יותר מבינים שהם צריכים לדאוג לעצמם. ואנשים התעוררו לפני 3 שנים, וגילו שהם היו הכי נאמנים למקום העבודה, וכל חייהם היה סביב מקום העבודה, ויום בהיר אחד לא היה להם כלום ביד. ומבינו, ויותר ויותר אנשים מבינים, ואני חושבת שזה נורא חשוב, אני גם ארצה המון.
אבל אני רוצה לשאול אותך, הרי רוב האנשים הם שכירים.
כן.
ובכל המקומות השכירים, פחות היה להם פחות או יותר ביטחון. איפה שזה קצת טלטל יותר, זה היה במקומות היותר הפרטיים. אז בעולמות של השכירים, אז פחות או יותר החיים שלהם נשמרו, היו די יציבים יחסית. אז... השאלה אם זה לא באמת, 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 כי אני גם יכולה להסתכל על זה משני הכיוונים. זאת אומרת, אנחנו גם מעסיקים וגם העולמות של החברות הפרטיות וכן הלאה. אני יכולה לראות הרבה סיטואציות במצב הזה שעובד, יהיה לו אחר כך גם, זאת אומרת, אפשרות לעשות באופן פרטי דברים שבקלות יכולים גם להתנגש.
אז ברור שכל מקום עבודה, ברור שכל מקום עבודה מעגן את זה בדרך שהוא מעגן את זה, אבל התופעה הזו היא נפוצה יותר ויותר. יש לי, לא סיפרתי, אבל יש לי מיזם שנקרא שמות ושידוחים, שעוסק בפיתוח קריירה והשמות. ובתקופת הקורונה, היו המון המון אנשים שמצאו את עצמם, היו שכירים, מצאו את עצמם בבית. אז נכון שאחר כך בדיעבד המדינה את רובם תמכה בה וחלטים וכדומה, אבל אני חושבת שהאמון בין מקום עבודה ובכלל בדור של הצעירים.
הקורונה היא היוצא מן הכלל, היא לא הכלל. זו סיטואציה שהייתה סיטואציה קיצונית לזמן מסוים.
את צודקת, אבל אני חושבת שבעולם של הצעירים, התפיסה התערערה, היא כבר הייתה מעורערת קודם. הנאמנות, אגב, בהייטק זה הכי בולט. הנאמנות למקום עבודה היא כמעט לא קיימת. היום אני עובד פה, מחר אני עובד שם, מי שייתן את ההצעה יותר טובה, אני צריך לדאוג לעצמי. זו תפיסת עולם שהיא נורא מעצבנת אותנו בתור מעסיקים. אבל היא האמת, היא המציאות כרגע, וכל הנושא של הגיג אקונומי, ופייבר, וחברות כמו וויקס, שמאפשרות לכל מיני אנשים שהם פרילנסרים, או פרילנסרים למחצה, לייצר הכנסה, שהיא לצד העבודה, או רק ההכנסה הזו, ופתאום יש עולם שלם, שהולך ומתרחב, אם תסתכלי על מספרים, הוא הולך ומתרחב, ואני חושבת שבדור של הצעירים, אם את מדברת עכשיו עם חבר'ה שיצאו מלימודים, או בכלל לא הלכו ללימודים, כי למה, לכאורה, למה צריך את זה?
אחד הדברים הבולטים באמת, שזמן עבודה ממוצע מאוד התקצר. אומרת, אם פעם היו גופים כמו חיל או קמג או אוניברסיטה וכן הלאה, שזה היה הקריירה לכל החיים, אז היום זמן הממוצע באמת הוא סביב 5-6 שנים.
ובהייטק הרבה פחות. בהייטק הרבה הרבה פחות.
אז זה שקלול של הכל ביחד.
אבל אני חושבת שבסוף...
שזה באמת שינוי מאוד גדול.
אני חושבת שבסוף אנחנו בעולם שקרו בו הרבה, תעת, מיני התפוצצויות של הרגע. אחד הדברים... זה באמת שאנשים מבינים שאנחנו במציאות, גם כלכלית, שאנחנו צריכים לדאוג לעצמנו הרבה יותר מבעבר. אנחנו צריכים לתכנן הרבה יותר מבעבר.
מה זה עושה לחברה?
לחברה כחברה?
כן, התובנה הזאת היא שכולה, שהיא הולכת ומתרחבת, וכולם מגיעים למסקנה, שכמו שאת אומרת, אני צריך לדאוג לעצמי, לא בהכרח המעביד שלי ידאוג, ידאג לעתיד שלי. מה זה יעשה? מה זה יעשה בחברה ובשוק? כן. של התעסוקה.
אני חושבת שהעולם של מה שעכשיו אמרתי, של אנשים שהם הופכים להיות עצמאים או מחזיקים עוד פרופיל, ואני יכולה לתת לך המון המון דוגמאות לוורטיקלים. קחי למשל, אם דיברנו על עולם המורים, וזה עלה המון בחודשיים האחרונים, אז דיברו על זה שהיום מורה חייב לעשות שיעורים פרטיים, נכון? כי אחרת הוא לא מצליח לסגור את החודש, לכאורה, זה מה שדובר. אז אני לא נכנס לנתונים עצמם, אבל באמת יש לי לא מעט, אני מהציונות הדתית, יש לי המון חברים שהם מורים. הם מרוויחים משכורת, באמת. באופן יחסי נמוכה, בסדר, עזבי ביחס לשעות עבודה, לא משנה, לא נכנס לזה. אבל במהות נטו, סוף חודש יש להם משכורת יחסית נמוכה, ומה שיותר מטריד זה שגם אם הם יהיו 20 שנה, נגיד אני והם התחלנו נגיד באותה נקודה, 20 שנה כנראה שאם אני אלך לשוק הפרטי בוורטיקלים מסוימים, כנראה ש20 שנה אני אקבל משכורת פי 2 או פי 3 או פי 4 יותר מהם. ולכן הרבה מהם...
זאת אומרת שחלק מהזה, המגמה היא ללכת לשוק הפרטי היזמי, וזו התמונה שתלך ותתרחב.
אני חושבת שאחד...
כי היא נותנת תגמול לאורך זמן יותר גדול.
אני סיפרתי שאני מאוד מעורבת בעולמות חברתיים, וגם עד לפני 3 שנים הייתי מנכלית של עמותה בשם יוניסטרים, ארגון מאוד גדול, היום. אז אני מכירה היטב גם את הצד של המעסיק בעשייה החברתית. המעסיק בעשייה החברתית, בעצם את כל הזמן את אומרת לעובדים, פה זה לא רק נטו הכסף, כי אתה משנה את העולם, אתה משנה את ישראל, וזה באמת עובד עד רמה מסוימת. אבל אם פעם היינו יכולים למצוא עובדים בצורה יותר קלה, היום את הולכת לחבר'ה, באמת, אחרי שחרור. בני 20, הם רואים שיש להם אלטרנטיבות הרבה יותר טובות, כלכלית, אגב, עם הרבה פחות מאמץ. העובדים שלי ביוניסטרים לא ישנו בלילה, הם עבדו בלי הפסקה, ובסוף הם קיבלו משכורת יחסית נמוכה, ביחס למה שהם, אם עכשיו הם היו נכנסים למסלול בהייטק, או בבנק, או בעולם פיננסי, ככל הנראה, באותה נקודת פתיחה הם היו מרוויחים משכורת.
אז לאן הגבוה. הולך העולם של התעסוקה? זאת אומרת, מה שאת אומרת, במכלול או בזה, אנחנו הולכים לשינוי שאולי הקורונה נתנה את הבוסט הראשוני הזה, החזק הזה, ואנחנו בעצם הולכים, העולם משתנה. ואם אני רוצה להסתכל קדימה, איך את רואה אותו משתנה, ואיפה הוא יהיה בעוד 5-10 שנים, ובעיקר השוק הישראלי, כי יש לו ייחודיות בהרבה מאוד דברים.
אז אחד, חד משמעית, יש פה דיסטרפשן משמעותי, ואני חושבת שהנושא של ניהול אסטרטגיה בקריירה, יש לי הרצאה שאני מעבירה עם הכותרת הזו, ניהול אסטרטגיה וניהול הברנד האישי, זה משהו שהוא סופר דרמטי היום, ואם תדברים חבר'ה מתחת לגיל 30, הם מאוד מאוד עסוקים בזה, הם מבינים את מה שאני אומרת, חלקם, לא כולם.
מה זה אומר ברנד אישי?
זה אומר שהם כל הזמן מחזיקים כל מיני הזדמנויות עסוקתיות, פעם הם אדוויזרים, פעם הם מרצים, פעם הם עושים איזה פרויקט דיגיטלי.
מה זה אומר שלמשל, תראי, פעם אנחנו חיים בעולמות, ואני בא נניח מעולם מאוד שמרני, כימיה. בעולמת נניח טכנולוגים, אז קודם כל צריך להקדיש זמן כדי לרכוש את ההשכלה הזאת.
נכון.
וגם רכשת את ההשכלה, הלכת לתעשייה, וגם כאן צריך איזושהי דרך לעבור כברת דרך, כדי להגיע לרמה מסוימת, שמשם תקטפי את הפירות. אז כאן את מתארת עולם, שאני משנה פה, אני משנה, אבל נכון. זה לא העולמות, רוב העולמות הם של... מקצועות מאוד מקצועיים, תקחי רפואה, תקחי מדע, תקחי תעשייה טכנולוגית וכן הלאה, הן דורשות הכשרות מאוד ארוכות, והמעברים האלה הם לא...
צודקת, את כל כך צודקת, ואני חושבת שהולכת להיות לנו, מה זה הולכת? יש כבר בעיה שיש מחסור במקצועות האלה, כי אנשים אומרים, what's in it for me, לעשות את כל המסלול הקשה, המפרך והלא מתגמל הזה לאורך זמן.
אבל אני לא מסכימה. שמה שאת מציגה כרגע הוא נכון, כיוון שהוא בדרך כלל מתגמל מבחינת העניין, מבחינת הקידום, ולרוב הוא גם מתגמל בשכר. זאת אומרת, מי שלומד, הוא מתוגמל במקצועות האלה, שמי צריך אותם בסופו של יום את האנשים עם ההכשרה והידע הזה, זה תעשייה שמייצרת פה את הכי הרבה כסף, תעשיית ההייטק. אומרת, תעשיית ההייטק היא לא רק בוגרי 8200 שלמדו במהלך הצבא שלהם, ואז הם יודעים לפתח אלגוריתמים. יש הרבה ענפים אחרים טכנולוגיים שדורשים השכלה הרבה יותר רחבה.
אני מסכימה.
זאת אומרת, ואז, זה גם מה שמניב את הכי הרבה כסף, אז יש תגמול גם לזה.
תראי, המציאות אני חושבת שבסוף היא במספרים. אגב, ציינתי שאני חברת ועד מנהל באקדמיה, אז אנחנו מדברים כל הזמן על מספרים. אנחנו רואים ירידה דרמטית במספר הנרשמים רוחבית לתארים, שזה משוגע. כלומר, בנתונים יש פחות סטודנטים.
תראה, אני גם הייתי עד לפני חודשיים בוועד המנהל של אוניברסיטת בן גוריון, כמעט 15 שנה, ואני בוועד המנהל של מכללת סמי שמעון. שתי האוניברסיטאות האלה ביחד מייצרות 50% מהמהנדסים בישראל. זאת אומרת, ואני מלווה את התהליכים האלה, תהליכים מאוד ארוכים. זה לא שיש ירידה, איפשהו זה קצת דורך במקום, למרות שהאוכלוסייה, זאת אומרת, אולי אפשר להגיד שיש ירידה מסוימת, אבל אני מאמינה שהעולם היום, בגלל הטכנולוגיה, חיים בעידן של מהפכה טכנולוגית, אז אני מאמינה שמי שירצה להתפתח באופן אישי, יצטרך לרכוש השכלה אקדמית. זאת אומרת, זה חד משמעי, וההשכלה האקדמית היא כבר מונגשת להרבה נכון, מהאוכלוסייה.
בישראל בכלל, זה חד משמעית.
נכון. אז אני מאמינה, וישראל היא סך הכל מדינה בצמיחה גם מבחינת גודל האוכלוסייה שלה, נכנסים למעגלים האלה, גם החרדים, יש להם מוסדות השכלה גבוהה, שהם יחסית זה, בשנים האחרונות, וגם האוכלוסייה הערבית.
נכון, את צודקת, אני מסכימה איתך מאוד, אני חושבת שאפשר לחלק את זה לשתיים. בוא נגיד, המסלול המהיר, ויש הרבה שחקנים במסלול המהיר, שגם ההצלחה שלהם היא בעולמות מסוימים, את צודקת, אם את עכשיו רוצה להיות מהנדסת כימית, או אווירונאוטיקה, או whatever.
או שבאמת, מדען.
נכון. או... אבל המסלול המהיר, שזה עולמות שלמים, והם לא פחות קשים, הם פשוט מסלול אחר, אוקיי? כל העולמות של תעשיית הגיימינג, וכל העולמות של כל הרבה מאוד מחברות הסאס, והרבה מאוד תחומים
אז
אחרים.
אז אני אתגר אותך, ואני אגיד, בעצם לא השתנה הרבה, מכיוון שפעם, נניח שהאוכלוסייה, שההשכלה הגבוהה לא הייתה מונגשת לכל כך הרבה. את יודעת, אני, כשהתחלתי ללמוד באוניברסיטת בן גוריון, אני חושבת שאולי 20% הלכו לאקדמיה, ואחר כך המשיכו, זה היה המספרים, זאת אומרת, אוקיי. עכשיו ההשכלה הרחבה הונגשה ליותר, אז בסדר, אז 50% לא הלכו במסלול הזה, זה בעצם אחוז יותר קטן מאשר שהיה בעבר.
אז... צדקת לגמרי, הייתה עקומת עלייה, אני הייתי מודדת את זה עוד כשמנכלתי את יוניסטרים, כי היינו משווים את עצמנו למול האוכלוסייה, הייתה עקומת עלייה מאוד מאוד משמעותית. אנחנו בשנים האחרונות, לדעתי 5 שנים, בצומת. עכשיו הצומת הזה יש לו כל מיני השלכות, חלקם באים לידי ביטוי באקדמיה ובאקדמיה לאן, ויש על זה מיליון דיונים, אני בטח לא המומחית לעניין, רק מתייעצים איתי בנושא הזה ואני אומרת את דעתי, וחלקה באה לידי ביטוי באיך שנראה שוק התעסוקה.
ויכול להיות שאנשים מסיקים מסקנות על סמך אירוע, מגה אירוע של נושא הקורונה, שהוא מגה אירוע עולמי, ומסיקים מסקנות שהן קצת מהירות מדי, ובעצם רואות עולם שהוא לא בהכרח יהיה העולם שלנו בעוד 2-3 וכן הלאה.
הכל יכול להיות, אני חושבת שחלק מה... אם דיברנו על אקדמיה, למרות שזה ממש לא...
לא, לא.
תחום הפוקוס לי, אבל אם אנחנו...
האקדמיה מכשירה את המקצועות, את יודעת...
אני איתך, אני חושבת, כל מי ששואל אותי אם ללכת ללמוד, אני אומרת חד משמעית, כן. אחר כך ששואלים, יש תחומים שלמים שאז שואלים, אוקיי, ומה יצא לי מהלמידה, ופעם תמיד התיאוריה של האקדמיה הייתה שהיא מלמדת אותנו איך ללמוד, והיום בעולמות שיש המון המון פלטפורמות למידה מאוד מתקדמות, הרבה פעמים יותר מהאקדמיה, ואני לא מדברת על המדעים המדויקים. בסדר? יש עולמות שלמים שהם לא מדעים מדויקים, והידע הוא נגיש הרבה יותר מבעבר, בגוגל ובקורסרה ובאלף אחת פלטפורמות שהן פלטפורמות אונלייניות שנוגעות במאות מיליוני
אנשים. אבל זה לא אותו דבר.
זה לא אותו דבר, אבל ברגע שתוסיפי לזה את זה שעברו לי למידה מרחוק והאקדמיה מתקשה מאוד להחזיר את הסטודנטים לחדר, אז פתאום השאלה, רגע, אז למה אוניברסיטת בן גוריון ולא קורסרה, פתאום השאלה הזו, אגב, אוניברסיטת בן גוריון גם מתייחדת בזה שהיא מייצרת הווי חברתי מאוד ייחודי, ואין כמעט אקדמיות כאלה בישראל. אז זה באמת מקרה מאוד מאוד מיוחד. אבל פתאום השאלה הזו הופכת להיות הרבה יותר קונקרטית.
אגב, ספירי גם כן.
ספירי גם כן, ואני אומרת לך, שיש לנו בעיה, אתגר גדול, יש לנו אתגר גדול, אובייקטיבית.
זה כי התחרות גדולה.
נכון.
אבל זה לא מוציא לשוק פחות אנשים. מבחינת ההכשרה?
לא יודעת, אני צריך להסתכל במספרים, אני יודעת שיש אתגר לאקדמיה למשוך את הסטודנטים, וכשאני מדברת עם המון צעירים, באמת בכל מיני מסגרות, בצבא, באחרי צבא, ונפגשתי איתם ומרצה עליהם, ומדברת איתם על כיווני קריירה, אחד השאלה הזאת תמיד עולה. שתיים, את רואה חבר'ה מאוד מפותחים, שבגיל מאוד צעיר יוצרים לעצמם הכנסה באלף אחד דרכים, החל מכל מיני משפיעני רשת למיניהם, ועד כל מיני מנהלי אי-קומרס למיניהם, ומנהלי קמפיינים, כל מיני כאלה שעוד לא התחילו, מה שנקרא, זווי חותם, שהתחילו את הקריירה שלהם, 10 שנים לפני שאני בכלל חשבתי לקרוא לזה קריירה, אני עוד עבדתי בסופרמרקט כקופאית. וזה, מצד אחד זה מדהים, כי חבר'ה מאוד מפותחים שהם אנשי אשכולות ברמת היכולות האוניברסיטליות שלהם, והרב גוניות, שהם מחזיקים המון המון יכולות, חלקם טכנולוגיות, חלקם אינטליגנציה, בוא נגיד בתחומים שונים. והצד השני של זה, זה כמו שאת מדברת עליו, על המסלול הארוך, על השאלה של למה ללכת למסע. כל הקמפיין עכשיו שהיה של המתמחים, עסק בזה. אמרו חבר'ה, אנחנו באנו לפה חצי מאידיאלים, כי כסף, כנראה בסוף, אי שם, אחרי 12 שנות התמחות, נתחיל להתפרנס כמו שצריך ממקצוע הרפואה. אבל באלטרנטיבה...
כי הבחירות בחיים הן לאו דווקא כסף.
את צודקת, אבל בעולם...
הבחירות היותר משמעותיות.
אני איתך. הן לא בהכרח... אני איתך, וזה אף פעם לא היה גורם מניע. נכון. אבל בעולם שמאוד מאוד מאוד מזקק את ההישגיות, את התחרותיות, את מה יש לי ומה אין לי.
זאת אומרת, את אומרת, זה פני החברה? השאלות הגדולות האלה?
חד משמעית.
ומה את חושבת? לאן אנחנו הולכים מבחינת פני החברה?
אחד, אני חושבת שיש אתגר ערכי משוגע. ואתגר, כי אני מדברת כישראלית ציונית, שאני לא ישנה בלילה מדאגה למה יהיה לילדיי פה. באמת, אני אומרת אמיתי, עזבי מה שקורה בבחירות, ופוליטיקה זה לא רלוונטי. המציאות שכשאני אומרת, אני מסתכלת על האנשים מסביב, את יודעת, מסתכלי על דור הפילנטרופים שהיו בישראל. כל מיני כאלה, את יודעת, בני לוין כאלה, וניסים ברל כאלו, וכל מיני חברים.
אני חושבת שאגב, חלק מהעיסוקים, 50% מהזמן שלי מוקדש לפעילות ציבורית, שכל כולה בהתנדבות, בעיקר בנגב, ואני יכולה להפתיע אותך, ואני חושבת שמספרית, האנשים שמוטים חברתית, ורוצים לתרום ולעזור חברתית, אני חושבת שהוא הרבה יותר גדול ממה שהיה פעם.
אז א', אני שמחה.
זאת אומרת, אז אני חושבת שבנעשה את עבודה, לא כל העולם שלנו זה דרך הטלוויזיה והרדיו, כן. התקשורת. לא כן. כל העולם. אני חושבת שההפך, כן. הרבה יותר... דברים מתחת לפני השטח העמוקים יותר, כן. והמשמעותיים ביותר, הם לא נמצאים ברף הזה שמוחצן, כן. ואני רוצה להגיד לך, עמותת יחדיו מקרן רשי, זאת אולי אחת העמותות הגדולות ביותר שיש בארץ, גם החזקות ביותר שיש בארץ, אני אומרת שההזדמנות שהייתה לי, להתוודע לזה של כמה אנשים טובים יש בחברה שלנו.
כן, אני מסכימה.
שכן מסתכלים, שכן רגישים לזה, שכן רוצים להשפיע ולעשות לטובת החברה, מבלי להתהדר בכל מיני כן. זה. אני בעניין הזה אופטימית לגמרי. כן. ויש חיבורים, אגב, תנועת אור ותנועת איילים. נכון. זה חבר'ה צעירים, זה נכון. לא חשוב. חבר'ה צעירים שמרגישים מחויבות חברתית. לכן אני חושבת שדווקא בעניין הזה ישראל... היא מודל אחר חיובי, כן. הרבה יותר ממדינות אחרות.
אחד, אני מסכימה לחלוטין, אני חושבת שזה אחד הדברים שמחזיקים אנשים בישראל. בסדר? הנושא של הקהילה ושל ה... נקרא לזה
הרבה תדלית. אז להיות פסימי זה כן. קצת פוליטיקלי דואגת. קורקט
לא,
כזה.
אני, כן,
אני מודאג מאוד ממה
אני ש... אני באמת מודאגת, אבל אני חושבת
אגב,
שאני...
אגב, מצבה של ישראל מעולם לא היה יותר... כן. באמת, על פני בכלל, מתחילת הציונות, אוקיי. מצבה של מדינת ישראל לא היה טוב... מהיום.
כן.
כי יש לנו את היכולת להחזיק את עצמנו, גם נכון, כלכלית, גם נכון. צבאית וכן הלאה.
אז אני חושבת שאני מכירה את השטח, כי אני מסתובבת בשטח, ורוב חיי גם גרתי וגם פעלתי בפריפריה, אז אני מכירה את השטח, ואין לי טלוויזיה בבית, אז בוודאי זה לא מהטלוויזיה. אני כן, אבל אני כן דואגת.
אגב, הבעיות הן לא רק בפריפריה.
חד משמעית, הבעיות הן בכל מקום, אבל אני כן דואגת. אני חושבת שאנחנו בצומת. אני מסכימה איתך שהמון אנשים אכפת להם, ואני רותם את האנשים.
אולי בצומת של הזהות, אבל לא בצומת של סכנה קיומית יותר.
בסדר, לא יודעת, סכנה קיומית זה מילה קשה, ואני כל הזמן חושבת על אוקראינה שלפני שנה, הם לא חשבו שהם בסכנה קיומית, בוודאי הם לא דמיינו סיטואציה שפתאום מלא אנשים פליטים שלפני שנייה היום מדינה מערבית מתקדמת וכל הייטק.
אבל אנחנו צריכים להתעסק במה שאנחנו יכולים להשפיע ולשנות.
אני מסכימה איתך. אגב, זה מה שאני עושה. זה מה שאני עושה. אני מתעסקת במה שאני יכולה לשנות, ואני ברוך השם מתעסקת. גם אני חלק גדול מזמני מוקדש.
אז למה את מודאגת?
אחד, כי אני חושבת שהבעיות לדעתי הן גדלות עם כל זה שיש המון אנשים שאכפת להם.
מה זה אומר גדלות?
גם ברמת הכיתוב, גם ברמת הפערים הכלכליים.
מה את אומרת כיתוב?
אני חושבת ש... כאילו הייתי אופטימית, חשבתי שאנחנו מתקרבים, כל השבטים, אני חושבת שאנחנו כבר לא מתקרבים, אני חושבת שאנחנו מתרחקים. על כל המשתמע מכך, אני חושבת שאנחנו מתרחקים.
ואני חושבת... בהיסטוריה הלא ארוכה שלנו, היו פילוגים הרבה יותר דרמטיים.
היו תמיד, אנחנו... בכלל, העם היהודי הוא עם היסטורית מסוכסך עם עצמו.
אני התכוונתי אפילו בהיסטוריה הקצרה, לא ארוכה, ארוכה ודאי.
אני חושבת שאנחנו בתקופה...
גם בהיסטוריה הקצרה שלנו, היו פילוגים הרבה יותר דרמטיים.
כן, נכון.
רק שהיו... הפילוגים האלה, העוצמות שלהם לא הגיעו לציבור הרחב שכולם ידעו על זה.
כן, את צודקת, יש רשתות, הכל.
אבל הסנאות שהיו בין המחנות היו יותר גדולים.
נכון, היה, והפטרים שחורים, והזה, וברור, אני מכירה היטב.
גם בגין שאמר, אני לא יכול יותר. נכון, נכון, נכון. אז זה בא ממקום מאוד רע.
אז אני לא מסתכלת על כל המדינה ולא על שנות ה-70, אני מסתכלת על השנים האחרונות, ואני חושבת שיש המון ארגונים.
השנים האחרונות היו, אם את זוכרת, הצ'חצ'חים, עם פרז, היה לו מזמן. אני זוכרת, ואני חושבת שיש פה עונן אנושי. אז אנחנו נצא פחות יותר באותו מקום.
עונן אנושי. מטורף ברמת היכולות. אני חושבת שהסיטואציה של השנים האחרונות, שמצד אחד יצרה המון עושר חדש, של אנשים שלא גדלו לעושר, ויצרה יכולות שלא ראינו, או לא ראינו אותם בכמויות שלהם בישראל. בסדר? היה הייטק, היו חברות מצליחות, אבל פתאום הרבה יותר.
יש, כן.
לא, אבל פתאום הרבה יותר, הרבה יותר חברות. פתאום כולם מכירים מישהו שהוא גייס עכשיו 100 מיליון דולר.
אבל עדיין זה 10% מאוכלוסייה.
ומהצד השני, אל מול אתגר, כלכלי שהוא אובייקטיבי, אנחנו אחת המדינות הכי יקרות בעולם, אנחנו הולכים להיות אחת המדינות הכי צפופות בעולם, אנחנו כבר.
תראי, את יודעת, לישראל יש לה מניה מאוד חזקה, תוצר לנפש, עברנו את, גם את בריטניה הגדולה שהייתה פה מעצמה, את צרפת, וגם את גרמניה, בעיקר מנרמלים את האוכלוסייה. כן. אז אני חושבת ש... כן. כמו שאמרתי לך, המניה שלנו חזקה.
כן, אני חושבת שהמניה חזקה, ואנחנו צריכים לשמור עליה חזקה, ואני חושבת שזה בא לידי ביטוי אחד, בזה שאנחנו מבינים שיש אתגרים. ושתיים, שאנחנו מוצאים איך אנחנו מרחיבים את, את המעגלי ההשפעה שלנו, כל אחד כמובן בדרכו.
תראה, אני חושבת שבאמת מה שאת עושה, ואני חושבת שעוד הרבה צעירים עושים, ואנשים עושים בחברה שלנו, שהם כן יש להם את הרגישות, לפעילות חברתית, שהם רואים בה חשיבות מאוד גדולה, זה כבר מעודד. אני חושבת שבאמת יש רגישות חברתית, וטוב שיש אנשים כמוך, בעיקר צעירים כמוך, שלוקחים על עצמם אחריות. אני חושבת שזה ההישג הכי גדול שלנו.
אני מסכימה, אני חושבת שצריכים את כולם, צריכים את הידיים של כולם, כי יש כל כך הרבה אתגרים, ורק התחלנו, ויש הרבה משימות לעשות. אני איתך.
נכון.
אני איתך.
אז תודה להשתתפות, ותודה לכם שהזנתם לנו, מוזמנים להזין לפרקים הנוספים של לחיות את החזון במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט של רדיוס 100FM. אנחנו מעדכנים בפייסבוק, באינסטגרם של רדיוס 100FM, כשעולה פרק חדש, אז אתם מוזמנים לעקוב. תודה לצוות שלנו כאן באולפן, אני דוקטור אתי לוצאטו, נשתמע בפרק הבא של העונה השלישית של לחיות את החזון.
תודה רבה.
תודה, תודה.